حلال على نشيم ואנשים במזרע התיכון. פודקאסט מצולם של עדית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
מרחבה, אהלן וסהלן פיקום לעוד פרק של בינט חלל, בת טובים, ילדה טובה, ילדה צנועה או מה שתרצו. אז תודה לכל מי שהצטרף אלינו שוב לעוד פרק, תודה לכל מי שדרג אותנו, ותודה לכל אלה שכותבים לנו דברים מאוד מאוד נחמדים. אנחנו מאוד נהנים מזה, אביעד ואני, ומרחבה אביעד.
מרחבתני דית.
היום נדבר על
מלאלה.
די, וואו. הרבה ביקשו מאיתנו לדבר על מלאלה, והנה סוף סוף אנחנו נענים לבקשה הזאת, ומדברים על מלאלה. אבל לפני שנדבר על מלאלה, אביעד מאוד רוצה לספר לכם על טליבן בפקיסטן, לא באפגניסטן, בפקיסטן, כי לטליבן באפגניסטן, אינשאללה נקדיש פרק אחר. אז רק אני אגיד משהו אחד בערבית, ואז אני אתן לאביעד את רשות הדיבור. המילה טליבן כמובן באה מהמילה טאלב בערבית, שזה סטודנט, תלמיד. ועכשיו אני מעבירה את השרביט הישר לאביעד.
תודה עידית. אם אנחנו באמת מדברים על טליבן, בדרך כלל שהם מדברים על טליבן, וישר כל העולם ואשתו חושבים ישר טליבן אפגניסטן, חושבים שיש רק טליבן אחד.
גם עידית חשבה.
אבל בשביל זה יש את ההסקט שנקרא בינט חלל, שבו אפשר ללמוד קצת ולהחכים אולי על דברים נוספים, ואז אנחנו גם נדע שטליבן פקיסטן, הטליבן הפקיסטני, ה-TTTP, הוא משהו אחר לגמרי. זה למעשה אסופה, קבוצת ארגונים אסלאמיים קיצוניים, כמובן סונים כמו כל שאר הטליבנים, שנאספו באיזשהו שלב לארגון גג. והארגון הגג הזה, הארגון שמאחד את כל השבטים העצבניים והפלגים העצבניים האלה, נקרא טליבן פקיסטן, סליחה. הארגון עצמו נוסד שנים אחרי שהפלגים האלה התחילו לפעול כל אחד בנפרד באזור שלו, והתפשטו לאזורים אחרים. הם התחילו לעבוד ב-2002, אבל, לעבוד במרכאות, כן? אבל ב-2009 הגיע איזשהו מנהיג משבט מחסוד, שהוא החליט, בוא נאגד את כל הפלגים השונים לקבוצה אחת. גם ככה חלקם הלא קטן היו פלגים משבט מחסוד הגדול, שהוא גם כן מורכב כמו הרבה פלגים אחרים, שבטים אחרים באפגניסטן ופקיסטן, לתתי שבטים שונים.
מדבר על שבטים באמת פשטונים, נכון?
שבטים פשטונים, כן. ואז הוא הצליח להקים את אותו ארגון. נכון שבאיזשהו שלב האמריקאים חיסלו אותו במזל טוב, אבל מאז אחריו כבר קמו עוד שלושה אחרים משבט מחסוד שהחליפו אותו כל אחד בזמן שלו.
מה הם רוצים, אביעד? מה הם רוצים הטליבן האלה? ועשה לי טובה,
תשמעי, תסביר לי. גם הטליבן האפגניסטני, גם הטליבן הפקיסטני, וגם הטליבן הטאג'יקי מטאג'יקיסטן, כל אחד מהם בגדול רוצים אותו דבר: אחד, לשלוט, שתיים, לשלוט במקום הממשלה שהייתה קיימת או עדיין קיימת באותן מדינות, ולשלוט בדרכם על פי הדרך חיים שלהם, שמוכתבת על פי השריעה, על פי ההלכה האסלאמית, על פי תפיסתם. כי השריעה שלהם לא תמיד דומה לשריעה שבמקומות אחרים בעולם האסלאמי.
מה אתה מתכוון? כלומר, מה? יש להם הלכה אחרת?
לא, הם פשוט מחמירים יותר. יש הרי זרמים שונים באסלאם, יש את הזרמים היותר מקילים, יש את הזרמים היותר מחמירים, וזה לאו דווקא רק אם אנחנו מדברים על שיעה או על סונה, אלא גם בתוך הסונים יש הרבה זרמים שונים, ויש זרמים יותר מחמירים. אנחנו רואים את זה גם עם ארגונים אחרים, לאו דווקא טליבן למיניהו, אלא אנחנו רואים את זה גם עם אפרופו עם אל-קאידה או עם דאש, גם הם מוסלמים סונים, וגם הם רוצים את השריעה בדרך שלהם, וכל אחד זה דרך אחרת, דרך רצחנית אחרת, אבל דרכם, זאת הדרך שלהם. בקיצור,
וואו.
לא כיף גדול לחיות תחת שלטון טליבן. עכשיו, אנחנו רק צריכים לזכור שטליבן אפגניסטן הוא גוף אחד, טליבן פקיסטני, זה גוף אחר.
היום אנחנו בעצם, אביעד, היום אנחנו מדברים על הטליבן
הטליבן הפקיסטני.
פקיסטני, כיוון שאנחנו מדברים על ילדה מאוד מיוחדת במינה, שהיום היא כבר לא ילדה,
כן.
וקוראים לה מלאלה.
מלאלה, אבל צריך שוב, אנחנו רוצים להגיד מלאלה יוסף זי. עכשיו, למה אני מדגיש שצריך להגיד גם את השם של המשפחה, שזה למעשה שם השבט שהיא ממנו באה, מאוד מאוד פשוט, פשטונים, מילה אחת על הפשטונים, השבטים הפשטונים השונים, יש להם מסורת שאומרת שהם למעשה צאצאים לעשרת השבטים, שבטי ישראל העבודים.
וואו, בונה, אז
חלק,
יש לנו תוספת נכבדת.
כן. עכשיו תשמעי, יש, את רואה באזורים לדוגמה בפקיסטן שנקראים כמו המדבר של היהודים, אוקיי? יש לך את סהל יהוד, המדבר היהודי, מה נעשה? אבל יש גם שמות שבטים, כמו לדוגמה יוסף זי, שהוא, הם טוענים שהם צאצאים של יוסף. ויותר מזה, אצל השבטים הפשטונים, שאת מסתכלת בעץ היוחסין של המשפחות, ואת רואה שלפעמים הם הולכים 45 דורות אחורה כדי להוכיח את השיוך לשבטי ישראל. ואז יש לך שמות
רגע, אז אולי
שבטים.
הם היהודים האמיתיים, ואנחנו סתם איזה זיוף.
תשמעי, גם אם הם היו צאצאים לשבטים שגורשו בזמנו מארץ ישראל, הם כבר מזמן לא יהודים. נכון שדרך אגב, אפרופו עד היום יש חלק מהמסורות שהשבטים מקיימים עד היום, שהן דומות למסורות יהודיות, בחלק מהמקומות את רואה לדוגמה שמתחתנים, אז יש לך שבירה של זכוכית, אולי לא כוס תחת רגלו של החתן. ומקומות אחרים, אז את רואה גם כן, את, לפעמים יש לך גם דברים שדומים לחוקים שקשורים לחוקי אישות ביהדות, או גם, אתה יודע מה, לשחיטה, אולי לא שחיטה כשרה, אבל מבחינתם, שחיטת חלל, חלל וכשרות זה די דומה. אבל אצל השבטים הפשטונים את רואה גם שיש שפיכת דם של הבעל חיים ששוחטים.
רגע, אז הם לא מדליקים נרות שבת, אביאל, נכון?
לא, את זה אנחנו משאירים לשבטים מסוימים בדרום הר חברון שהיו עושים את זה עד לא מזמן.
הבנתי. אז אני רוצה
והם לא...
שאתה, אביאל, לספר על הילדה, על הילדה הזאת המיוחדת שלשמה התכנסנו היום,
אוקיי.
שקוראים לה מלאלה יוסף זי, והדגשת שאני לא אפסח על שם משפחתה חלילה, כדי שנדע מאיזה שבט היא.
כן,
אז
אחר כך
באמת
גם
מלאלה...
נגיע לשמה, כן, אבל זה משהו אחר.
אז מלאלה, בערבית לפחות, בכתבה שקראתי, אז הפירוש של השם שלה זה למהמומה, כלומר המודאגת, והיא קרויה על שם מישהי מאוד מיוחדת במינה, שאביעד יספר לכם עוד מעט עליה, אבל אני רוצה לספר על מלאלה, שנולדה ב-1997 בבית מאוד מיוחד, כי אבא שלה היה פעיל פוליטי, משורר, מחנך, והיו לו כמה בתי ספר פרטיים באזור, ובעצם בגיל מאוד צעיר, בגיל 11, ב-2008, מלאלה כבר מתחילה למתוח ביקורת על טליבן ששולטים במקום שבו היא גדלה, בעמק הסואט בפקיסטן, ומעיזים לגזול ממנה בעצם את הזכות ללמוד ולהשכיל. הם שורפים בתי ספר, הם הורגים את המתנגדים שלהם, במיוחד בתי ספר לבנות, כי מה פתאום בנות צריכות ללמוד, בשביל מה? שישארו בבית והתחתנו ויביאו ילדים, נכון?
כן, כן.
אז היא מתחילה לכתוב איזשהו בלוג, היא מתראיינת ל-BBC, זה מזכיר לי שגם אני מתראיינת, רק הם פחות נחמדים אליי כנראה מאשר שהם היו למלאלה, ובעצם מדברת על המאבק של המשפחה שלה למען השכלת בנות, ואבא שלה, יאמר לזכותו, היה איש מאוד מיוחד כנראה, הוא לא כל כך הלך בזרם, עם כולם, הוא היה שונה מהגברים הפשטונים האחרים,
כן.
היא גם מעלה אותו על נס ואומרת כמה הוא אבא מדהים, הוא ראה בה אחת מיני מהמשפחה, כלומר, הוסיף אותה אפילו לאילן יוחסין, ותמיד הוא אמר עליה שהיא בסוף תהיה ציפור חופשייה, הוא לא דואג, היא לא תהיה כפופה לכל המנהגים והמסורות שמאוד מאוד מאוד קובלים את האישה. ובעצם מה שקרה אחרי שהיא יצאה לאור הזרקורים ב-2009 בבלוג שלה ב-BBC, או היא דיברה באורדו כמובן, אז קרה מקרה מאוד 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 טרגי, והוא שבאוקטובר 2012, כשהיא הייתה בת 15, היא חוזרת מבית הספר באוטובוס, בהסעה, עולה איש טליבן חמוש לאוטובוס, שואל מי כאן מלאלה? ואז הוא יורה בה, הוא יורה בה שלוש יריות, פוגע בראש שלה, היא כמובן מאבדת את
בראש
ההכרה,
ובצוואר, כן.
כן, ובצוואר, נכון, בראש ובצוואר, מבהילים אותה לאיזה בית חולים בברמינגהם, בבריטניה, היא עוברת ניתוח ראש מסובך, אבל לא יאמן נס רפואי, מצליחים להציל את מללה, את חייה ממש בנס, ואומרים שאחרי שירו בה, אז
במשניה, במקרה מאוד מאוד נדיר, ממשלת פקיסטן אפילו התחייבה, הבטיחה בזמנו, לממן את ההוצאות הרפואיות בבריטניה, שזה נס רפואי מסוג הצעים.
זה נס, נס כלכלי.
כן.
ואומרים שכמה ימים אחרי ניסיון ההתנגשות האלה, אז מלא אנשי דת, 50 אנשי דת מוסלמים, הוציאו פתווה, שזה פסק
כן.
הלכה. שמגנה את אלה שהעזו לרצוח את מללה, אבל אנשי תנועת טליבאן עדיין ממשיכים לאיים ברצח גם על מללה וגם על אבא שלה. אז בעצם
וגם הרוצח שלה ואלה שהיו איתו עצרו 10 אנשים פלוס לחקירה וכדומה, והיה לכאורה משפטי דמה, חלק שחררו, חלק עצרו, עד היום לא יודעים מי רצח אותה.
וואי, וואי.
סליחה, מי הרבה רצה לרצוח אותה.
לא יאמן, לא יאמן. זה מזכיר לי עוד כמה מקומות שלא מוצאים את הרוצחים, ואני
כן.
לא אדבר על זה פה בישראל,
כן.
במיוחד במגזר הערבי. אז מה עושה מללה? מללה בעצם הופכת להיות סמל, אם אפשר להגיד, לעידוד והשכלת נשים. היא בעצמה לומדת, נאבקת בבורות, בנכשלות הזאת, ואומרת, איפה המשפט שהיא אומרת שאני מאוד אוהבת אותו? היא אומרת, בזמן שאני כאן, יש ילדה אחת מחוץ לבית הספר. כלומר, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג, שהיא תהיה בתוך בית הספר. אז היא הופכת לכוכבת מבוקשת בערוצי התקשורת, באירופה, בארצות הברית, וטוענת שבאמת צריך ליצור עתיד בטוח לילדים, שילמדו, ושהקהילה הבינלאומית צריכה בעצם להבטיח להם את הזכות הזאת. אל חקפי תעלים, היא אומרת, כן, הזכות ללימוד מאוד מאוד חשובה, וגם היא הופכת להיות שליחה של האום למען ההשכלה והשלום, כמובן.
כן.
עם זאת, חייבים להגיד שהיא לא מחשיבה את עצמה לפמיניסטית, כן? אז זה כאילו נראה,
למרות זה שבמערב ניסו להדביק לה את התואר פמיניסטית ולוחמת למען זכויות
נכון,
נשים וכולי, זה לא מדויק.
נכון, אבל היא לא. אז העצמת האישה על ידי השכלה, זה תורם לכלכלה, אנחנו יודעים מה, למה כל כך חשוב, וגם הפתגם שנספר לכם בסוף הפרק, כי תמיד אנחנו מסיימים בפתגם, יהיה קשור כמובן להשכלה, כי זה מה שבעצם עושה מללה, משנת 2017, כשנבחרת להיות שליחת האום לשלום ולעידוד נערות ללימוד ולרכישת השכלה. והכי חשוב, אביעד, לפני שאני נותן לך את רשות הדיבור, שאני פה משתלטת על כל הבינת חלל היום, על הפרק, זה פרס נובל. פרס נובל לשלום בדצמבר 2014, מקבלת מללה פרס נובל לשלום על מאבקה למען לימוד נשים וזכויות ילדים, ואומרים שהיא הצעירה ביותר שזכתה בפרס.
לא רק בפרס נובל לשלום, אלא היא הייתה עדיין הצעירה ביותר שזכתה בכלל בפרס נובל. אבל רק דרך אגב, במקרה הזה רק צריך להזכיר שהיא באמת גם חלקה את הפרס נובל שהיא זכתה בו, יחד עם פעיל לזכויות ילדים מהודו, שפועל נגד עבודת ילדים, וכמובן הוא היה הרבה יותר מבוגר ממנה, נדמה לי בשנות ה-50 הוא היה, וזה לא משנה.
זה מאוד. אז בעצם זהו, תראו, גם מגזין טיים הכניסו אותה לרשימת הצעירים הכי משפיעים בעולם, סוכנות החלל נאסא קראה איזה כוכב קטן על שמה, בין מאדים לצדק, הוציאו עליה סרט יהודי, ספר, קצור, מללה, באמת, היום אני חושבת שאין אדם שלא שמע עליה, ולא שמע את שמה ולא ראה את תמונתה.
כן, יש פרויקטים על שם מללה, ויש כל מיני דברים, אבל תשמעי, היא בהחלט הרי עוררה השראה בעצם זה שהיא יצאה, כולל בסכנת חיים, לה ולמשפחתה, כנגד הדיכוי שטליבן הפקיסטני השליטו באזורים שהם שלטו בהם. אם אנחנו רק, הנה, דיוק אחד קטן, נכון שנהוג להגיד, או במערב נהגו לחשוב, שהתפרסמה בעקבות הבלוג שהיא עשתה עבור ה-BBC, אבל למעשה, עוד לפני הבלוג המפורסם, היא עשתה רעיונות לעיתון מקומי ולעיתון מהודו, ואפילו גם לעיתון קנדי אחרי שני העיתונים האלה, ורק אחרי זה ה-BBC ראו, וואלה, יש כאן משהו. ובאמת היא התחילה עם הבלוג ל-BBC שהפך להיות שם דבר, וזה למעשה מה שגרם לסכנת החיים לה ולמשפחתה, אפילו יותר מאשר לרעיון לעיתון ההודי או המקומי, כי פה פתאום כל העולם עכשיו מדבר על, על מה שטליבן הפקיסטני עושים.
יותר שהיום היא כבר לא גרה כמובן בפקיסטן.
ברור, ברור. היא למעשה לא חזרה, היא לא חזרה לפקיסטן מהרגע שהיא נסעה לטיפולים באנגליה להציל את חייה. אחר כך כמה משפחה הגיעה אליה גם כן. נאלצו גם לא רק לרצות להיות איתה, אלא לברוח על חייהם. אבל צריך להזכיר, כשאת אמרת שטליבן שרפו בתי ספר, אנשים אולי לא מבינים את המשמעות או ההיקפים, כי קודם כל זה היה בכל מקום שבו טליבן פקיסטן שולטים. ואנחנו מדברים על כ-170 בתי ספר ומוסדות ציבור נוספים שנתנו שירות לאזרחיות שהם שרפו. שרפו ופוצצו, היו גם בתי ספר שהם פשוט פוצצו. זה קבוצת ארגונים פשוט שהם ממש לא חובבי זכויות אדם או חובבי אנשים שעלולים להפריע להם, שזה גם אם צריך לחסל ולרצוח גם אזרחים, הם עשו את זה בלי שום בעיה, כמו מה שניסו לרצוח את מללה, אבל הם לא עצרו רק בה.
העולם שותק, זה משגע אותי.
העולם שותק על הרבה מאוד מקומות, וזה לא משנה אם העולם שותק על מה שקורה בסוריה, או מה שקורה בתימן, או מה שקורה עכשיו בתקופה שאנחנו רואים שוב רצח עם בדרפור בסודן. העולם שותק. אם לא ישראל, אם לא יהודים עושים משהו, אז העולם שותק. לצערי הרב, זה המצב של העולם הנאור והצבוע.
אנחנו מדכאים את השומעים והמאזינים והצופים
שלנו. אז כדי לא לדכא אותם, אני אחזור לנושא של טליבן הפקיסטני, שכדי להשליט את שלטון שלו, הם לא יססו גם לרצוח זקני שבט של שבטים שאמרו להם, אל תיכנסו אלינו, או ניסו להגביל אותם. עכשיו, המטרה שלהם, כמו שאמרנו, זה להפיל את הממשלה הפקיסטנית, אבל המטרה העיקרית שלהם זה פשוט לשלוט. כי שלטון מביא הרבה דברים, הרבה יתרונות, כולל...
מעניין אילו יתרונות מביא שלטון.
כן. יש מי, השלטון שלהם, הבעיה היא שהוא גם כרוך בדברים, כמו שאמרנו, על הדיכוי של נשים, בין אם מבחינה של לבוש, שהם מחמירים לא פחות מאשר הטליבן האפגניסטני, שאנחנו רואים את הנשים באפגניסטן ובפקיסטן, לבושות בלבוש הנכפה עליהם עם אותם אוהלים שהם שמים על עצמם, ועם ניקאב שרואים רק עיניים.
לא רק לבוש, אביעד, הן לא יכולות להסתובב לבד בלי מלווה.
ברור, איזה שאלה, חייבים, וכמובן לא לשכוח שילדה אסור לה מעל גיל מאוד צעיר ללמוד, כי ההשכלה היא בעייתית. תשמעי,
מפחדים שאישה תלמד, תהיה חכמה, פתאום יהיה לה רצונות משלה, החלטות משלה.
נכון.
היא תהיה עצמאית, אוי ובוי, כאילו.
לגמרי, תשמעי, את יודעת מה, יותר מזה, הטליבן, גם מללה אמרה את זה דרך אגב עצמה בראיון עם דיוויד לטרמן בזמנו, שהטליבן יודעים שחינוך יכול להעצים נשים, ועם זה יש להם בעיה, הם זיהו את הבעיה הזאת, והם יודעים שאם אישה תלך לבית ספר, או ילדה תלך לבית ספר, ואם היא חלילה תלמד, אז היא עלולה להיות עצמאית, היא עלולה לקבל חלילה, החלטות בעצמה.
נורא.
זה נורא והיום, את יודעת מה יותר גרוע מזה? אם היא תהיה בעלת השכלה, הוא גם עלול להיות לה על פי התפיסה של הטליבן, או בכלל בעצם, להיות לה מעמד משלה, היא תעבוד, והיא תתפרנס לבד, יותר מזה, ואם היא תעבוד,
היא לא תהיה תלויה בבעלה. משלה,
היא תצא מהבית.
נכון.
אז זה בעיה. ואחד הדברים הגרועים יותר, מבחינת הטליבן, שהאישה חלילה תסגל לעצמה, זהות אישית. וכמו שמללה אמרה אז בריאיון עם דיוויד לטרמן, הם פשוט לא רוצים את זה, כי הם לא יכולים לקבל נשים כאלה.
אביעד, אתה רצית לספר משהו מיוחד על השם של מללה, אז בואו תספר לנו.
את הזכרת את המשמעות של השם של מללה בערבית, כאשר יש לו זה מספר משמעויות.
המודאגת.
כן. עכשיו, למעשה, השם מללה בתרבות הפשטונית, מגיע מסיפור מעניין. הסיפור המעניין שקרה או לא קרה, לא ממש באמת יודעים, אבל המסורת הפשטונית מדברת עליו כאילו שזה תורה מסיני וזה באמת קרה.
ומדובר מדבר על השם של מללה שהיא קרויה על שם איזה גיבורה.
בדיוק, אותה גיבורה עממית, כן? מללה מלואנד, למעשה קראו לה מללה נורזי, שהיא הייתה אישה אפגנית מהמאה ה-19, מהתקופה של המלחמות של האפגנים, הפשטונים, נגד הכובש הבריטי. גם קראו לה בזמנו ז'אן דארק של אפגניסטן בחלק מהסיפורים, והיא התפרסמה בקרב, בקרב מאוד מפורסם שנקרא קרב מריבנד, שבקרב הזה הפשטונים ניצחו, הביסו את הצבא הבריטי עם כוחות העזר ההודים שהם הביאו,
ומה מלאלה עשתה בקרב הזה?
הסיפור אומר, עוד פעם, אנחנו מדברים על אגדה...
מלאלה העתיקה, אני מתכוונת, לא מלאלה.
כן, כן, אנחנו מדברים על אגדה, על מלאלה נורזי, שעל פי האגדה אומרים שבזמן שהקרב היה מוטה לטובת הבריטים, והיו קורבנות רבים, חללים רבים בפצועים, שנפלו בקרב הלוחמים האפגנים האמיצים, והיא כמו נשים אפגניות רבות אחרות, הגיעה לשדה הקרב לא כדי להילחם, היא הגיעה כדי לעזור ולטפל בפצועים, ולהביא מים ללוחמים, ולהביא תחמושת כשצריך, ולעזור מה שצריך. ואז כשהיא רואה שהלוחמים התחילו להיות מדוכדכים, איבדו מורל כי נפגעים רבים, ונושא הדגל נפגע ונפל, היא לקחה, הרימה את הדגל, והיא צעקה, צעקה קרב שעודדה את כל הלוחמים. עכשיו פה יש כל מיני גרסאות שונות על הצעקת קרב.
הרימה את המורל, בקיצור.
כן, יודעת מה, בואי לא ניכנס לגרסאות, אני ממליץ לצופים ולשומעים, למאזינים, שיחפשו
מאזינות,
ברשת.
מה עם המאזינות, אביעד, אתה מתעלם נשים, אני את האיש כליבן.
אני לא חלילה, אני בעברית, עברית היא שפה שמדברת על שני המינים, אבל ברגע שיש רבים, אז מדברים על רבים, לא על רבים ורבות. אז אני מהדור הישן שתקוע עם מה שלמדתי בבית ספר ובבית הוריי. אבל אם אנחנו לא ניכנס לגרסאות השונות, ובין אם היא קראה מילות של שיר אפגני, כן? או בין אם היא קראה סיסמאות לרמת המורל, היא הצליחה לסחוף אחריה, על פי האגדה, את הלוחמים, לעודד את, להרים את המורל, והם הגיעו למצב שהם פשוט הביסו והרגו גדוד שלם של לוחמים הודים, כוח עזר הודי של הבריטים, וגדוד בריטים, ומה שאת לא רוצה.
לא סתם אבא שלה קרא לה מלאלה. כלומר, הוא ידע על שם מי הוא קורא לה את השם, על הגיבורה הלאומית הזאת. ואכן, אכן התברר ששם עושה את הבן אדם. הנה, תראו. גם מלאלה גדלה להיות...
תשמעי, או כן או לא, או כן או לא, זה שיש את הסיפור שנאמר שמלאלה נורזי עזרה לצבא האפגני לנצח את הבריטים, ולמעשה זה היה הקרב המכריע שבזכותו אפגניסטן היא אפגניסטן. עכשיו, בניגוד למלאלה נורזי, שאפילו פסל הקימו לכבודה, קשה לי להאמין שבפקיסטן או אפגניסטן של ימינו יקימו פסל לכבודה של מלאלה יוספזאי. עולם קצת אחר.
אבל עדיין היא חקוקה בליבות כולנו על הפועלה למען השכלת האישה, שאני חושבת שזה...
גם היא גיבורה עממית.
עכשיו אנחנו נראה איזושהי קריקטורה שאביעד ואני בחרנו לכם. נספר לאלה שמאזינים לנו ואינם זוכים לראות אותנו ביוטיוב, כי אין להם זמן, כי הם כל הזמן בדרכים, אז הם צריכים לראות. ואני לא מדברת על אלה ששומעים אותנו על מהירות של פי 1.5, גם את זה אמרו לי אנשים, לא מבינה איך אפשר, כי אביעד ואני מדברים כל כך מהר, אז מה, מי שומע על מהירות 1.5? אבל בסדר, בהצלחה. אז הנה אנחנו מראים לכם פה קריקטורה מקסימה, שרואים, אחרי זה אביעד ישלים עוד כמה משפטים עליה, רואים את מלאלה בעצם עומדת קטנה, אמיצה מאוד, חושפת, בוא נגיד אפילו פותחת את הרעלה שמכסה אליה את הגוף, בעצם היא פותחת את הגלימה הזאת, ומראה שיש לה בעצם ילקוט עם ספר של בית ספר. כלומר, היא הולכת לבית ספר, ורואים איש טליבן גדול עם חגורת נפץ, פצצה מתקתקת, כן? בורח בבהלה, נבהל מזה שילדה מעיזה ללמוד, נורא והיום. אביעד, מה יש לך להוסיף על הקריקטורה הזאת?
שמי, למעשה הקריקטורה הזאת מסכמת את כל הסיפור של מלאלה וטליבן אפגניסטן וטליבן פקיסטן, או בכלל כל הטליבנים השונים, ודרכם מול הדרך של בואו נפתח השכלה לכולם, בוודאי גם לבנות. כמו אמרתי, אני גם אגיד משפט נוסף שאמרה מלאלה בריאיון עם דויד לטרמן, שהיא אמרה שנערות משכילות יכולות לתרום לא רק לסביבתן הקרובה אלא לאנושות כולה. ופה אנחנו רואים את הילדה הקטנה פותחת את הרעלה ומגלה את תיק הבית ספר שיש בו ספר, ואת אותו איש טליבן חמוש עם רובה ועם רימון ועם חגורת נפץ שמחובר אליה שעון לתקתק, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את איש הטליבן בורח נס בבהלה מפני לא מלא לעצמה, אלא מפני חינוך לילדות.
ההשכלה מפחידה אותם, שנשים
לגמרי.
לא ילמדו, למה ללמוד? אז לקראת סיום, אנחנו תמיד מסיימים פתגם, נכון, אביעד?
מה, כבר הגענו לסיום?
אתה רואה, אביעד יכול לדבר עוד שעה, אני אתן לו לעשות עוד פודקאסט בנפרד, שנקרא לו
מיליון
חלל
דברים
הרחבה.
להגיד על טליבן פקיסטן ועוד מה שאת לא רוצה. קצת היסטוריה וזה, היסטוריה של פקיסטן, אפגניסטן, פשטונים.
אז
אבל
מה
את יודעת
שאנשים
מה?
גם אוהבים בפודקאסט שלנו, אביעד, זה באמת שאנחנו נותנים את הידע שלנו, כלומר שנינו מדברים, משוחחים, פחות מראיינים זה את זה, וגם תמיד מראים איזושהי קריקטורה, או מסבירים על קריקטורה, וגם מסיימים בפתגם ערבי, ככה אנחנו מרחיבים את דעתם של קוראינו, של מאזיננו, סליחה, ושל צופינו היקרים. והפתגם שבחרנו לכם היום, אביעד ואני, קשור כמובן להשכלה. אי אפשר בלי, כי הרי זה מה שמלאלה בעצם עשתה, דאגה להשכלת נשים, ללימוד נשים, והפתגם אומר, סילח אל מראה, תעלימה, כלומר, הסילח הזה נשק, הנשק של האישה, תעלימה, כלומר, הלימוד שלה, ההשכלה שלה, זה הנשק של האישה, שאותו היא מחזיקה, ויש לי אפילו קריקטורה באחת ההרצאות שלי, שמראה מקסים את האישה, לוקחת עיפרון ביד, כלומר, היא לומדת, אבל בעצם העיפרון הוא כמו נשק, הוא כמו איזשהו רווה שבו היא נאבקת. אז מדהים.
את יודעת מה? שני דברים. אני יכול להיות שבזמן שאנחנו נעלה בעתיד לרשתות, לאתרים שאנחנו עובדים איתם, את הקריקטורה של הפרק הזה, יכול להיות שכדאי שתצרפי גם את הקריקטורה עליה שעליה דיברת עכשיו.
אינשאללה, אינשאללה. אנחנו באמת משתדלים עכשיו לאור בקשות של צופים להעלות את הקריקטורה לרשתות החברתיות שלנו, בין אם זה לטלגרם שלי, של אביעד, בין אם זה לפייסבוק, אז תוכלו לראות את זה שם, מתישהו בהמשך השבוע אנחנו תמיד מעלים את הקריקטורה, אתם יכולים לחפש, וגם אם שמעתם את הפודקאסט הזה הרבה אחרי שהוא פורסם, אתם תמיד יכולים לחפש אחורנית, גם באתר שלי וגם בטלגרם של אביעד, ולמצוא את הקריקטורה, אז אל דאגה.
ולקראת סיום, אם אפשר, לקראת סיום, אם את דיברת על לחפש, על בסיס המידע שאתם מקבלים אצלנו, תוכלו לחפש ולמצוא עוד מידע רב ברשתות, וכך ללמוד עוד על הנושאים האלה, כי באמת אנחנו נוגעים רק על קצה המזלג באותם נושאים שאנחנו פותחים בפניכם.
לגמרי. אז באמת תחפשו באתר של אביעד, בטלגרם של אביעד, מבט למזרח התיכון, יש מאמרי עומק נהדרים, ארוכים, לסקרנים, לקוראים רציניים. באסלאם וערבית ימידית יש כמובן עוד חומר, גם בטלגרם שלי ובעוד הרבה מקומות אחרים. מוזמנים תמיד להיות איתנו בקשר, ולהמשיך לעקוב אחרינו, ולהקשיב, או לצפות בנו ביוטיוב. תודה רבה לכל אחד ואחת שהצטרפו אלינו היום. אנחנו באמת מודים לכם, ואומרים לכם, יעתיקום אל-עאפיה. גם תהיו בריאים, וגם תודה רבה. תודה רבה, אביעד.
תודה לכולם, ותודה לך, עידית.
אלא לך, להתראות.
אלא לך.
ביי ביי.